ספיק אנד רול, פודקאסט כדורסל ישראלי.
ספיק אנד רול, מהדורת יום ראשון, 24 בדצמבר 2023. המאזינים האמריקאים שלנו יאמרו שזה בעצם ערב חג, ערב חג ראשון של הקריסמס, יום לפני משחקי הקריסמס ב-NBA. אבל אנחנו נפתח את הפרק הזה בעצם בכיף, כי לפני שאני אגיד שלום פרופסור אלפרין, זה מאוד נחמד לערוך שידור של משחק כל כך דרמטי וטוב, כמו המשחק שנסתיים למי שמאזין לנו עכשיו, אף אחד לא מאזין לנו עכשיו, אבל למי שיאזין אחר כך זה ממש אחרי שני משחקי הליגה של יום ראשון, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים והפועל אילת עירוני רמת גן, שתכף נגיע גם לזה, והיה אחלה. שלום פרופסור אלפרין.
היי דבר, מה נשמע?
שבוע טוב, מה שלומך?
שבוע טוב.
בוא נפתח בהתנצלות.
כן.
בגלל ענייני, זה לא צריך לעניין את המאזינים שלנו, אבל בגלל ענייני לוז וכאלה, לא הצלחנו להקליט שבוע שעבר. ואנחנו מצרים על כך, אבל אנחנו באים בכוחות מחודשים ומתחילים את הפרק. למה אתה צוחק?
תשובה.
לא, מה, עכשיו?
אנחנו צריכים להגיד את זה, אנחנו נגיד את זה עכשיו ונדבר על זה בסוף.
אוקיי.
בסדר?
טוב.
אבל לא בקטע רע.
לא, לא בחלילה, לא בקטע.
לא בקטע רע. אנחנו צריך, קודם כל כבר אמרו את זה.
נכון.
זה לא יסוד לאף אחד.
זה נכון.
שבעצם זה...
אני תן לי בעצם...
לא, אני אגיד רק, אני אגיד רק שזה בעצם הפוד האחרון המשותף שלנו כאן. כי אתה בסוף השבוע הזה עוזב את ערוץ הספורט.
נכון.
וזה... ואנחנו נדבר על זה בסוף. סבבה?
נכון.
אני
עוזב, אז אני גם יצהיר...
תצהיר.
שזה הפרק האחרון שלי בספיק אנד רול בעתיד, אני רואה לעין. ואני באמת עוזב את ערוץ הספורט אחרי כ-20 שנה. עכשיו סיימתי לערוך את שידור כדורסל הישראלי האחרון שלי, והשבוע נשאר לי מתוכנית חמישיות. התוכנית בה לא הפסדתי מעולם פרק, תוכנית חוץ מאחת, שתיים, כולל בידוד קורונה, ושאני נמצא במיום הראשון, שידור שמכבי יורוליג ביום חמישי, וזהו.
אוקיי, בסוף נרחיב.
נרחיב.
עכשיו, אני אגיד שאני מתנצל, כי אני שידרתי את אילת נגד עירוני רמת גן.
ואז אני אתנצל, כי אני לא ראיתי את זה.
אז ההבנה שלי ומה שקרה בהפועל תל אביב והפועל ירושלים היא מאוד מאוד קטנה. ולכן אנחנו נעשה את האירוע הזה, שאני אשאל אותך שאלות על המשחק, ואתה תענה לי.
בסדר, אבל תוך כדי אתה תשתתף, כי יש דברים שמשותפים למשחקים של הפועל ירושלים.
בדברים רחבים אני יכול להשתתף כמובן, אבל בממש להגיד מה קרה במשחק אני לא יכול. אז בוא נתחיל מתחילת הערב הזה, שאנחנו יודעים שהפועל תל אביב מגיע בלי תומר גינת, בלי ג'יילן הורד, בלי בריין אנגולה ובלי ג'קובן בראון.
אמת.
בעצם שישה שחקנים בכירים נשארו?
שלפי דני פרנקו,
okay.
יעדרו לתקופה לא קצרה אף אחד מהם.
אוקיי, okay, ולכן כבר אנחנו יודעים שיש את קאמינגס שמגיע, ועכשיו אנחנו שומעים על שם חדש, דף נכון. וולס שאמור להגיע.
כן.
אז עם שישה שחקנים, היא משחקת נגד הפועל ירושלים בסגל הכי מלא שלה, בעצם מאז שהיא הגיעה, חזרה לליגת העל.
עם חיסרון אחד.
המאמן. חיסרון משמעותי מאוד. אני מניח שזה הסיבה שהם חטפו 109 נקודות.
תראה, אני לא בטוח ש... רגע, זאת הסיבה, אנחנו נגיע לזה, כי גם במשחקים הקודמים, אמנם בסגלים אחרים, כל הליגה כרגע נע דרך אגב סביב, גם את מכבי תל אביב והפועל חיפה שהיה במוצאי שבת, גם היה 200 נקודות, ופה היה 209 נקודות. הליגה, לא שליגת הכדורסל בישראל תמיד התאפיינה בהגנה, אבל בטח ובטח בתקופה הזאת, זה עוד לא מחובר.
אז סגלים נורא קצרים, ולכן...
סגלים נורא קצרים,
והם נבנו... בשני צידי המגרש.
נכון, הם נבנו מאוד מהר. וגם הפועל ירושלים, שההגנה הפיינה אותה בכל העונה שעברה, וגם בתחילת העונה הנוכחית, עוד לפני השבעה באוקטובר, וגם שהיא חזרה למשחקים בליגת האלופות, שם הממוצעים שלה עדיין מצוינים, לא קיימת כרגע. וזה באמת מחזיר אותנו... אני קצת מתבאס שאנחנו מתחילים מהמפסידה, אבל נחרוק כי זה דיון קצת יותר רחב. תכף נגיע, נגיד, לפועל ירושלים, והאם העניין הזה יתפתח, אבל אני חושב שכולם יודעים, בטח שנינו, בחדר הזה, שאלכסנדר ג'יקיץ' הוא המפתח לאיך שהפועל ירושלים נראית. נזכיר שוב את העובדה שהוא קיבל קרדיט לעונות הקרובות, והוכתה מחדש פעמיים, והשחקנים נשארו. אבל ברמת התחזוק היומיומי, של זהות הגנתית של קבוצה, ושמענו את זה מכל השחקנים, לאורך העונה שעברה, ואנחנו מבינים את זה ורואים את זה, והמאמן הוא חשוב, וגם אם עוזר המאמן שמנהל את המשחק, אומר ברעיון לפני משחק, שמבחינתו זה כאילו המאמן פה, אז נכון שהם עובדים לפי התוכנית אימונים שלו, ובדיוק ההנחיות, אבל אני לא חושב שזה אותו הדבר.
זה שונה זה שאתה לא מסתובב ואתה רואה אותו שם.
כן, גם ביום יום, גם ביום יום באימונים, ובטח ובטח במשחק, כזה גדול וגדוש ומלא, שגיל ברק היטיב לתאר זאת בשידור, הייתה אווירה גמר פלייאוף.
והוא בצדק, כי זה בעצם פעם ראשונה ש...
שתי הקבוצות נפגשו מאז חצי גמר הפלייאוף
השתקד. המשחק הגדול הראשון של ליגה טווינרסל מאז השבעה באוקטובר, כשאין יותר הגבלות קהל, אולם מלא, שתי קבוצות שיש להם כבר היסטוריה כזאת ביניהם, בטח מהשנה האחרונה עם מה שהיה שם בעיריבות הזו. אבל בסוף, אוקיי, דיברת על העבדה שהירושלים קבוצה, שעדיין לא קבוצת ההגנה שהייתה רוצה להיות. אבל אצל הפועל תל אביב, ה-109 נקודות הללו, אולי מפתיעות בגלל שהסגל קצת חסר, אבל הן לא מפתיעות נוכח מה שראינו ממנה העונה. היא קבוצת התקפה מפחידה.
הפועל תל אביב מובילה את הליגה בממוצע נקודות, באסיסטים, בנקודות מדד.
גם ביורוקאפ היא בטופ.
היא בטופ גם בקבוצות ביורוקאפ. זה משהו שאפיין אותה דרך אגב גם בעונה שעברה. רק השנה, אני חושב שזה קפץ מדרגה, זה קצת מוקדם, מספרים ברור שהם יותר גבוהים, אבל זה לא רק העניין של הכישרון נטו. זה דברים שמתחברים, ולמשחק הזה היא באה בחיסרון. המשחק הזה היה עם תנודות הלוך ושוב. הרבע הראשון, הפועל תל אביב פותחת, חזק. מסיימת אותו ביתרון 31-24. רבע שני, הכל מתהפך. הפועל ירושלים מתפוצצת מהבחינה הזאת, או יותר אנחנו נכנסת לקצב התקפי, אנחנו תכף נסביר מה ההבדל בין הרבעים הזה, ומנצחת אותו 32-16. המשחק הזה היה מלא בדברים ובהרחקות, ודני פרנקו, נתחיל בהרחקה הראשונה, מקבל טכנית שנייה מעומר אסטרון, ומודה ברעיון סיום המשחק, ההרחקה של עומר, עומר ניצח לנו את המשחק. זה הציטוט המדויק. עומר אסטרון ניצח את המשחק, מזכיר משחק במעונת 16-17 לדעתי זה היה, שהוא מאמן את הפועל תל אביב ברק לדרר עוזר שלו, משחק בחולון הוא מורחק, והפועל תל אביב חוזרת לנצח בהערכה כמדומני את הפועל חולון, אבל לפני שנגיע לזה...
למה אבל בעצם הוא ניצח, כאילו הוא נתן את הפוש לשחקנים?
כן, הוא אמר, ידעתי שהשחקנים... לא משנה כמה הם עייפים, קשה להם, הם פצועים, הם עכשיו התעלו.
אוקיי.
וזה בדיוק מה שקרה. נחזור לחצי הראשון. כשהפועל תל אביב התייצבה למשחק הזה בלי כל החיסורים שהזכרנו, היה ברור שהחיסרון הגדול שלה הוא בעמדה מספר 4. ג'ון הולנד מתחיל את המשחק בעמדה מספר 4, אוקיי, משהו שהוא רגיל בטח בליגה בארץ, וזה עוד מתחיל בסדר, וג'ון הולנד בכושר מצוין, תכף נגיע לזה, הוא מגיע אחרי משחק מושלם ביורוקאפ, ומסיים את המשחק הזה עם 25 נקודות ו-6 מ-9 מחוץ לקשת. נראה מעולה ברבע הראשון. הוא מתחיל בעמדה 4. אחרי זה יש כמה דקות שזלמנסון ואלכסנדר משחקים ביחד. מי 4, מי 5 זה פחות קריטי בהתקפה. איפה זה בא לידי ביטוי בהגנה ופגש את ירושלים, את הפועל תל אביב ברבע השלישי, ששם קריס ג'ונסון קודם כל במשחק הזה קובע משווה סיקרר בארץ עם 6 שלשות. כל השש מהפינה, כמו פעם.
מי בעצם אמור לצאת אליו, בין זלמנסון לאלכסנדר?
אז זלמנסון הוא זה שיצא אליו, והוא לא הספיק להגיע.
זה לא ג'יילן הורד בארבע, שהוא אתלטי.
זה גם לא ג'ון הולנד שיכול להספיק לרוץ. גם אלכסנדר פעם אחת, הם החליפו את ההגנה, זה היה כבר ברבע השלישי, במחצית השנייה, גם הוא איחר. אז ברגע שהציוות הזה היה על המגרש, והוא היה הציוות השני, הציוות השלישי זה דקות של גל שטרנברג, שסחב פה כמה דקות, שם כמה דקות, יונתן רבינוביץ', היה הראל, כולם קיבלו, שטרנברג שיחק 7 דקות, רובם בסוף המחצית הראשונה, היה הראל שעלה בחמישייה 10 דקות, זה באמת לא הצליח, ויונתן רבינוביץ' 5 דקות, הרבה מאמץ, הרבה אפורט, כי באיזה סל על הראש, אבל הצליח לייצר. רבע ראשון, הפועל ירושלים, מסיימת אותו עם 7 עיבודים, שמהשישה הראשונים, 6 עיבודים ראשונים של ירושלים, הפועל משיגה 10 נקודות. ובהרכב הזה, היתרון שלו, הזכרנו קודם את החיסרון, זה שזלמנסון ואלכסנדר הם כוח בצבע, וזלי הוא בכושר מצוין. גם באחד הטיימותים התעכב דני פרנקו ואמר, לזלי תתרכז. משחק טוב שלך במסירות, בנקודות, יעזור לנצח. ועידן זלפון סוגר פה ערב של 13 נקודות. ושלושה אסיסטים, כל השלושה, לקייל אלכסנדר. זה היה יתרון בדקות. עכשיו, כל הדברים האלה שהם קשורים לכדורסל, הם היו נכונים עד ההרחקה של דני פרנקו. ההרחקה של דני פרנקו זה אנרגיות, זה עולם, וזה אחד אקסוויר מנפורט. משהו?
אני מקשיב.
לא, אני יכול לך למה עכשיו, אני ארוץ רבע שעה.
לא, אקסוויר מנפורט, אתה יודע, את זה, אתה יודע, ראיתי ככה בחטף שמנפורט השתלט על המשחק, שאתה יודע, חשבנו בשנה שעברה, אוקיי, מנפורט, מקרי, מנפורט, אני חושב שהפועל תל אביב, לפחות לפי פתיחת העונה, הבהירה שקיבלה את, כאילו ברור שהיא קיבלה את ההחלטה הנכונה, שהיא הלכה עם מנפורט, ולא עם ג'ורדן מקרי, ולא בגלל מה שאנחנו רואים מג'ורדן מקרי באי קטונה, אלא בגלל מה שאנחנו רואים ממנפורד עכשיו בהפועל תל אביב.
הרבה התעכבנו, ועוד נתעכב שנזכור את העונה הזאת, על החילוף, גם בחמישיות בתוכנית הראשונה עשינו את זה, על החילוף אנגולה מקרי. ברור שמקרי שחקן יותר טוב, כנראה שאנגולה יותר מתאים, הוא גם הביא את העובדה שהוא מעין רכז מחליף. אבל בעצם זה שחרר את מנפורד. אני זוכר שאחד הקטעים מרעיונות שאנחנו קליטים לפי משחקים, שאמר דני פרנקו באזור נובמבר, דצמבר, שעוד לא קיבלנו משחק טוב גם ממנפורד וגם ממקרי ביחד. גם עם זה שהם מסתדרים, וזה לא אישי,
זה פשוט לא מס...
הם דורכים על אותה בלטה. ואני רוצה לתת לך את המספרים של אקזבר מנפורד, שחקן לא רע. ברבע האחרון, שבו הוא שיחק את כל ה-10 דקות. 14 נקודות. 3 מ-4 מהשדה, 6 מ-6 מהקו, וזהו. מדד, רגע, איפה הוא ברח לי בשורה, סליחה, אני זה בטלפון, מדד 14. פלוס מינוס 14, מדד 16.
רבע אחד בלבד, רק הרבע האחרון.
זה הרבע האחרון, הוא קלה 14 מתוך ה-31.
וזה, אתה יודע, את זה ראינו, לא, עזוב את המשחק הזה, כשמנפורד נכנס לזון, אין הרבה שחקנים שמסוגעים לעצור אותו. לא רק בישראל. הוא באמת שחקן ברמה, אתה יודע, אני לא יודע, הוא היה קצת ביורליג.
כן, ברצלונה טיפה.
זה היה בא באמצע העונה, זה לא מה שהצליח לו. אני חושב שאתה מסתכל על היורליג היום, ואתה מסתכל על איך שמנפורד משחק, המקום שלו, אפשר למצוא לו שם מקום.
דני פרנקו אמר בסוף המשחק, סליחה שאני חוזר, באמת גם ירדנו מהאוויר, אז לא יודע כמה יראו את כל הרעיון וכאלה, כי השידור עבר לשידור הבא. אמר שמנפורד משחק את הכדורסל הטוב בקריירה שלו. עכשיו, לא עקבתי באדיקות על כל הקריירה של אקזבר מנפורד, אבל אני נוטה להסכים דני פרנקו. עכשיו, מעבר לזה, הוא באמת, כל הזמן אתה זוכר, אני לוקח אותך קיץ אחד אחורה, לא הקיץ אחר. מנפורד הגיע תחת איזושהי, לא יודע, ברכה לי המילה, כי זה לא טיקט, אבל תחת איזושהי סיסמה שהוא יהיה ג'קובן בראון בדקות שאין ג'קובן בראון, או במשחקים שאין, וזה לא הוא.
לא, הוא שתיים.
הוא שתיים, אבל, אז זה היתרון של אנגולה, אבל מצד שני, יש לו את המשחקים האלה, שהוא תורה מעבר, הוא במשחק הזה מסך 5 אסיסטים על עיבוד אחד. אוקיי, הוא שחט 7 עבירות. הוא ידע בסוף לרכז את זה אליו, גם בלסיים וגם בלהוביל.
עכשיו, בוא נשאל קצת יותר רחב. מה הופך את ההתקפה של הפועל תל אביב לכל כך מסוכנת? משהו בא, קודם כל השטף שם, הוא בולט לעין בכל משחק.
כן, משחק הריצה.
תנסה לשים לי נקודה.
תראה, קודם כל משחק הריצה. זה מתחיל מכמה דברים. אחד, ג'יילן הורד עשה קפיצת מדרגה. נותן הרבה, המספרים שלו ביורוקאפ הם באמת מדהימים, גם אני חושב שהזכרנו את זה פה. והוא נותן להפועל תל אביב פתאום שחקן שהתקפית, לא הזכרתי עוד בהגנה שהוא שומר את הגרדים, יכול לשחק ב-4, ב-5, לזוז, ובעיקר לסיים מתפרצות, ולסיים מתחת לסלים. והוא עם תומר גינת, לא תומר גינת. תוסיף על זה שתומר גינת עם כל הסלים שהוא משיג בקלות. תוסיף את ג'קובן, שהקבוצה השוטפת הוא לא לוקח יותר מדי על עצמו. והוא מפעיל את האחרים, ומנפורד שבכושר מעולה, ואנגולה, שנותן לך גם ניהול משחק, גם חדירה לסל, גם כליה מבחוץ. יש הרבה שחקנים שמביאים הרבה תכונות, תוסיף את ברטימור, שהעונה, גם שנה שעברה לו סטרץ' כזה. אם אתה זוכר, בליגה הוא היה טוב, אבל גם באירופה יש הרבה יותר משחקים שבהם הוא מסיים באזור הטבעת, ואז אתה יודע שברטימור אפקטיבי ועוזר. ואלכסנדר, שבאמת ג'יאג'יע בהתחלה, והוא לפעמים מייצר פתאום עוד פעם איזה שני משחקים שהוא פחות טוב, אבל גם במשחק האחרון באירופה, רבע ראשון היה מצוין, ופתאום ראית מה הוא מביא. גם הוא מסיים מתחת לסלים, גם פתאום הקליעה מחצי מרחק נכנסת הגנתית, כל מיני דברים, ושם דווקא, להפתעתי, שם הוא עוד צריך לקפות מדרגה. וגם במשחק הזה, שזה המשחק ליגה עם האתגר הכי גדול שהיה להפועל תל אביב עד עכשיו, הוא מסיים עם 19 נקודות, 8 מ-12 מהשדה, 7 ריבאונדים, מדד 27, והוא שם. כל הזמן הוא שם.
אני חושב ששתי הקבוצות האלה לא עכשיו, שמסתכלים קצת קדימה, יש להם אתגרים שונים. הפועל ירושלים הרי בעצם עכשיו יצא להפסקה מאירופה. כי היא עלתה
אוטומטית
לטופ 16, לשלב הבתים השני, זה מרגיע את המערכת, זה מחזיר אותה חזרה מבלגרד לישראל, והאתגר שלה עכשיו זה להתמודד עם סיפור ג'יקיץ', שאני לא יודע איך, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לשפוט את הסיפור הזה, כי אנחנו לא כל כך יודעים מה קורה שם באמת, יש כל מיני שמועות, כל מיני דיבורים, אף אחד מהם לא משהו שאני יכול להגיד, זה מה שקורה כרגע בפועל ירושלים. אבל ברור שאם ג'יקיץ' לא יוכל לחזור לארץ, בזמן שהשחקנים שלו כולם חזרו, חוץ מיינדור, אז זו בעיה שמישהו יצטרך לפתור אותה בפועל ירושלים.
כרגע עוד מושכים, גם יונתן אלון אמר, אנחנו מנסים לשמר את מה שעבד בעונה שעברה, שזה להגיד, אוקיי, כרגע אנחנו עדיין מוכנים לשלם את במרכאות כפולות ומכופלות, איזשהו מחיר שאלכסנדר ג'יקיץ' לא פה.
תראה, אבל... לא כל קבוצה בליגת העל, ואני אגיד את זה ממש בעדינות, היא הפועל תל אביב.
כן.
הפועל ירושלים, גם בלי ג'יקיץ', תנצח פה מספיק משחקים,
נכון.
מול קבוצות שהן פחות טובות, אין מה לעשות.
אבל שוב אני אומר, התחלנו מזה את הדיון, תחזוקה יומיומית של קבוצה, שזה בעצם, אני חושב שמה ששם לג'יקיץ' מעין צעד, שיבדיל אותו מאחרים, זה לא העניין של הכדורסל שהוא שיחק, או איזושהי גאונות טקטית, לא שהוא לא עשה
בזאת. שלט ביד רמה.
אבל הוא תחזק ברמה יומיומית את הזהות ההגנתית של הפועל ירושלים. וכמו שאתה אמרת קודם, לא משנה כמה אימונים ימשיכו להיות אותו דבר, עם אותו מערך ועם אותו מבנה אימון, ועם אותה חלוקת דקות במשחק, סוף שהשחקנים הסתובבו, הם הסתכלו על אנשים אחרים, שהם לא אלכסנדר ג'יקיץ'.
אז להם יש את העניין הזה להפועל ירושלים, הפועל תל אביב באמת צריכה להתמודד עם משבר הפציעות הזה, שאתה יודע, התעלות והכל, אבל יש לה מטרה אמיתית, החשובה כרגע באמת זה לסיים בטופ 2 של הבית שלה ביורוקאפ,
כן.
כדי בעצם לקפוץ אוטומטית לרבע הגמר.
נכון.
ויש לה שני שחקנים חדשים לשלב, גם את קאמינג.
וקאמינג כבר אמור לשחק ביום רביעי.
קאמינג מגיע ב-26.
אבל אני חושב שהוא פוגש אותם ישירות באירופה.
כן, אבל לבוא ולהגיד, אוקיי, הוא מוכן כבר למשחק ביום רביעי, אחרי שעושה אימון אחד עם הקבוצה.
אבל אוקיי.
יכול להיות שלא תהיה להם ברירה.
בטח עכשיו שאנגולה פצוע, אני לא חושב שתהיה להם ברירה.
גם אותו וגם את דז ווילס, ולחבר את הקבוצה הזו עכשיו למשהו חדש, כי זה חדש. זה לאבד הרבה מאוד מהזהות בדמותו של ג'קובן בראון. וויל קאמינג זה שחקן אחר, ודז ווילס, אני מודה, אני לא מספיק מכיר, אני צריך לראות אותו
קצת
כדי להבין מה באמת הוא אמור להביא להפועל תל אביב. אז זה האתגר של דני פרנקו, שאני חושב שהאתגר של דני פרנקו הוא אתגר יותר של כדורסל, והאתגר של הפועל ירושלים הוא לא אתגר של כדורסל, הוא אתגר של חיים של קבוצה.
אבל בוא נוסיף עוד נדבך לעניין הפועל תל אביב ודני פרנקו. מכבי תל אביב והפועל ירושלים, זה בעצם, הן קצת שונות בהתנהלות שלהם מבחינת המשחקים באירופה ליגה, עוד נגיע למכבי תל אביב בהמשך, להפועל חולון והפועל תל אביב. באיזושהי נקודה, מכבי תל אביב והפועל ירושלים קבעו את בסיסן בבלגרד, מה שעוד לפני שהמשחקים חזרו לישראל, מה שגרר פחות טיסות ופחות דברים. הפועל תל אביב, בשלב הראשון, אחרי השבעה באוקטובר, שלא היה פה כלום, נסו לחול לנסיעה מאוד ארוכה, עברו ממלון X למלון Y, למלון זה. אחרי זה...
ביורו קאפ, שחקו פה.
כן, אחרי זה התחילו לחזור לפה, ובעצם נוסעים. עכשיו, לפי מה שאני מבין, לפי מה שדיברתי גם עם דני פרנקו, וגם עם חלק משחקני הפועל תל אביב, כמעט כל נסיעה לפחות שתי טיסות. ואז מוצאים את עצמם, קמים באמצע הלילה, בשביל להגיע לטיסה של קונקשן, וזה מקשה. גם פיזית על שחקנים, שרוב השחקנים המובילים, אוקיי, הם לא מבסקנים. או מבוגרים בעולם הכדורסל, אבל עדיין, חלקן יש קילומטרז.
יש wear and tear על הגוף.
כן, וזה ממש משפיע על הגוף. וזה משהו שצריך לקראת בחשבון, זה לא תירוץ לשום דבר, זה לא הופך עכשיו חס וחלילה, יותר חותם לאיזה קשה יום, בטח ליד אחרות, גם הפועל חולון עברה את אותו דבר, בכלל הפועל חולון ראיתי, גם יש בעיה עם סדרת הפליין שלה, שאמורה...
משחקים בהונגריה.
משחקים בהונגריה, אז כל אחת והקשיים שלה, אבל זה כן גורם שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו מסתכלים על ההחלטה של הפועל תל אביב להחתים עוד שני שחקנים. אני חושב שבליגה, גיל בני ימשיך לקבל דקות, יונתן רבינוביץ' ימשיך...
ושטרנברג הם ישחקו.
ושטרנברג הם ישחקו, ואני גם מאמין שמול הרבה קבוצות הם יעשו עבודה לא רעה בכלל.
הפועל תל אביב, אני לא חושב שהליגה היא כרגע מה שהיא תמשיך לשחק כמובן בליגה,
כן.
אבל כשאתה עושה, אוקיי, בחינת מטרות... המטרה של היורוקאפ ולהגיע באמת לטופ 2, זו המטרה המשמעותית כרגע, ובגלל זה גם מגיעים הזרים החדשים, לא מגיעים בשביל ליגת העל.
כן.
הם כן יוכלו לשחק כאן, כי הם בעצם את הגבלת הזרים
נכון.
שהייתה לנו בעבר, אז זה יעזור להפועל תל אביב, אבל שוב, זה לא העניין.
עכשיו, אם באמת הפועל תל אביב משחקת מעולה, בסופו של יום 109 נקודות, 69% ל-2, המספר המשמעותי הוא תמיד יהיה, ואנחנו הזכרנו פה, וכולם יזכירו את זה בסוף, אני אומר יותר מדי את המילה בסוף, אני מתנצל, 12 שלשות ב-48%.
שזה לא, שזה לא הפועל תל אביב.
זה לא הפועל תל אביב, אבל כל משחק השנה שזה קרה לה, גם ביורוקאפ וגם בליגה, במיוחד באירופה, היא ניצחה אותו.
ספוילר לעתיד, כשהיא תקלה מעל 10 שלשות ב-40%, סביר להניח שהיא תנצח את רוב המשחקים.
אמת. עכשיו בואו נלך להפועל ירושלים. גם ברמת הכדורסל יש שם כמה סוגיות צריך להתייחס אליהם. אחד, באמת משחק מעולה של קריס ג'ונסון. הביא את הקשיחות ההגנתית, את הקליעה שלו משלוש, יצא מהפינה, הרבה זמן הוא לא קלה בכאלה אחוזים, ניצל את היתרון שהוא היה בהרבה זריקות פנוי, ליבה רנדולף, מתחילת העונה השחקן, הכי טוב בהפועל ירושלים. באמת, במשחק מול הפועל תל אביב, 19 נקודות, 6 מ-11 ל-2,
אגב,
4 אסיסטים.
העתק הדבק על מנפורד, שליבה רנדולף, ביורוליג, גם יכול להסתדר, בעיניי.
הרבה שחקנים, תראה, אנחנו, זה דיון שלם שעשינו פה בפרק.
שמה זה שחקן יורוליג?
כן, שעשיתי עם יונתן אלון, שלא היית בפרק שהוקלט לפני השבעה באוקטובר, שודר אחרי השבעה באוקטובר. אז הרבה זה דיון, מה זה שחקן יורוליג? אז הוא התחיל במה שנשמע כמו דחקה, אבל בבסיסו הוא מאוד נכון. שחקן יורוליג, אתה יושב? זה שחקן שמשחק ביורוליג.
No.
כן.
Yes.
אז יש דברים של גודל ותכונות מסוימות שמחפשים. אבל כשאתה מסתכל על איבר רנדולף, או על קדין קרינגטון לצורך העניין, או על אקזביר מנפורד, אין משהו שאתה אומר, אוקיי, הם לא יכולים להיות ביורוליג. הם קטנים, הם לא קולים, הם
זה. אבל אתה צריך למצוא את המקום הנכון, את הקבוצה הנכונה, את המאמן המתאים.
כדי שתוכל לקבל תפקיד שיגרום לך להיראות כשחקן יותר טוב בעזרת מאמנים ושחקנים והצלחה והיכולות שלך.
יש בעיה גם ביורוליג, שוב, זה ממש פתח סוגריים, שזה קצת מועדון סגור, היורוליג. מועדון סגור, מועדון גם מבוגר לפעמים.
מי דיבר על זה לא מזמן עכשיו? וויל קאמינגס,
הוא אמר שהוא שחק... לא וויל קאמינגס, מי זה היה?
עכשיו היה בזה, שהוא לא מדיר שינה מעיניו יותר מזה שהוא לא ביורוליג.
היה שחקן...
לדעתי זה וויל קאמינגס באחד הכתבות...
לא, היה שחקן...
אתה יודע על מה אני מדבר?
היה שחקן יורוקאפ, שאמר שהוא השחקן הכי טוב שלא שיחק ביורוליג. ושהוא לא כל כך מבין למה זה לא קרה, אבל הוא מסתכל על הרמה של יורוליג, ואומר, אוקיי, אני בדיוק ברמה הזו כמו כולם.
אני לא זוכר מי.
לא זוכר גם את עכשיו גם.
אז קריס ג'ונסון נהדר, וליבה רנדולף נהדר. והנה נקודה שבטח תחזור עוד הרבה בכל דיון כדורסל, בכל תוכנית כדורסל, ובכל תוכנית בכלל. יובל זוסמן, תראה, הוא מסיים משחק, אוקיי? 21 דקות, 8 נקודות.
5 מהן הגיעו בדקה האחרונה.
אבל עד הדקה האחרונה, זאת אומרת, הוא קלה שלשה, אני אגיד לך בדיוק דעתי, זה ברבע השלישי, זוס, שזה היה ברבע הרביעי, שהוא העלה אותם שם ליתרון, לפני הסוף. זה נעלם לי.
אני הסתכלתי, היה שלב מסוים, שחק 12 דקות ולא זרק זריקה לסך.
זה היה עם שני עיבודים. איפה זה נעלם?
ג'וב עכשיו מרים דף, הדף עם...
כן, לא, אני נעשה. אוקיי. שלשה של זוסמן לקראת סוף הרבע השלישי, שמעלה ליתרון 80-73. סוף רבע שלישי. זו הייתה הזריקה הראשונה של זוסמן. ואז בסוף הוא לקח שם טריבאונד, קלה את הזה, וקלה עוד שלשה, ויכול להיות שהייתה עבירה, לא הייתה עבירה. מהילוכים החוזרים שאני ראיתי, זה נראה כאילו לא הייתה עבירה. ואולי איתנו אחרת.
אבל זה בכלל לא הדיון.
זה לא הדיון.
הוא אבל... למה אתה זורק זריקה ראשונה וסוף רבע שלישי.
כן. ושני עיבודים. ואני לא יודע למה. עכשיו, הגנתית הוא שם, והוא משקיע, ושרקו לו נגיד זה שתי עבירות באמת שלא היו ולא נבראו. פתח סוגריים, כי השיפוט לא היה משהו בעיניי. סוף משחק שמורחקים בו גם מאמן וגם שני שחקנים, אמנם זה הרחקות אוטומטיות כאלה של טכנית ובלתי ספורטיבית וזה, היה משחק קשה לשיפוט. הוא לא הכריע אותו חלילה לדעתי השיפוט הזה. אתה יכול עכשיו אם אני אוהד הפועל ירושלים, אולי אני כן אגיד, הייתה עבירה לזוסמן, לא הייתה עבירה לזוסמן, שיכולה לשנות מומנטום, אבל בגדול לא הפריעו. סגור סוגריים ברמת השיפוט, וזוסמן, אין לי תשובה לזה. אנחנו דיברנו פעמיים יובל זוסמן בספיק.
אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא בציפייה. ואני מאוד, כאילו, התרעמתי בתוכי, כן? כשאמרו שיובל זוסמן בא להנהיג את הפועל ירושלים. מי קבע את זה? איך יובל זוסמן? איפה בקריירה שלו, במה שהוא עשה עד עכשיו, יכולים לבוא ולהגיד, הוא בא להנעיק קבוצה, שיש בה א', 7 זרים, מאוד דומיננטים חלקם גם ברמת האופי, ושוב, וזה פשוט לא השחקן.
אני לא שופט, או לא מחליט, או לא מתאים ציפיות לתוצאות, ברמת האם הוא ינהיג. בוא נרד למטה.
צריך לתרום.
הוא צריך לתרום. אוקיי, ויש יותר מדי משחקים שבהם, הוא לא תורם מספיק ברמה ההתקפית. אתה צודק, גם לקבוצה הזאת יש מנהיגים מאוד ברורים, והיא רצה שנה שנייה, והוא צריך למצוא את מקומו. ולא עכשיו, הוא לא יהיה האלפא ברמת ההשפעה, אבל עדיין, אתה מצפה מיובל זוסמן, וסך היכולות והכישרון שהוא מביא למגרש כדורסל, שהוא ייקח זריקה יותר מאשר זריקה ראשונה ברבע השלישי. לא אמרתי עכשיו שיקלה 25.
אין ספק.
עכשיו, אני באמת לא מצליח להבין למה. היו משחקים שהיו לו משחקים טובים, היו משחקים כמו שהוא חזר לפה מול עירוני רמת גן עם 10 עיבודים, אבל מצד שני הכדור היה יותר אצלו, כי הוא שחק רכז, אז זה לא שעכשיו הוא מאבד כדור. זה לא נאמר גם כדי להעביר איזושהי ביקורת של יובל זוסמן שעושה משהו לא טוב. וגם אני מסכים, ונאמרנו את זה פה, שאולי הציפיות הן קצת רף למעלה מדי, וזה יוצר אצלנו את תחושת התמיהה וחוסר ההבנה למה זה לא מצליח. אבל אנחנו, אתה ואני, ישבנו עם זוסמן, פה פיזית, פעם אחת,
בטלפון,
פעם שנייה, ורואים אותו, זוכרים את נאום היקצצו לכם במוח, שהוא במכבי תל אביב, ואנחנו יכולים להגיד בוודאות, אני יכול להגיד בוודאות בלב שלם, שיובל זוסמן מצפה מעצמו להיות יותר דומיננטי וטוב. ואני חושב שאתה משחקים שלמים, אתה נע על המגרש, ואתה שלושה רבעים לוקח זריקה אחת. זה לא מה שהוא רוצה לעצמו. וזה באמת מעניין אותי למה. אני, צ'צ'שווילי, שנתקל בקשיים, אתה עוד יכול לפעמים להבין. העבירות שלו, להבין מתי לצאת, מתי להיכנס, קשה. אתה רואה את הקשיים בעיניים.
זה הרבה יותר בכיר מצ'צ'שווילי.
נכון, ובאמת שאני לא מצליח להבין. זו סוגיה שאני חושב שתידון הרבה פעמים לאורך העונה.
הקריירה? לאורך הקריירה.
לאורך הקריירה, אבל בואו נתחיל מהעונה הזאת, כי זה דברים,
כי זה עונה אחרת.
זה יכול להשתנות. זה יכול להשתנות, אתה יכול למצוא את הריתם הפנימי הזה, ולהשפיע ולהיות שחקן חשוב בהפועל ירושלים, זה לא חייב להתבטא בנקודות. אור קורנליוס היה אחד השחקנים הכי חשובים בהפועל ירושלים בעונה שעברה. זה נרטיב שהשחקנים של הפועל ירושלים ומועדון הפועל ירושלים בנו, והוא תרם. אולי הוא חשב שיכול לקלוע יותר, אבל הוא תרם, וגם זוסמן הוא יתרום. אבל הוא יכול יותר. ומשהו מתפספס פה, אבל אני באמת לא מצליח להבין למה.
דיברת על מכבי, בוא נעבור קצת למכבי תל אביב. אני חושב שצריך לחלק את הדיון, לא יודע אם לחלק אותו, אבל הוא כרגע מורכב משלושה דברים.
אוקיי.
אחד זה מה קורה עכשיו. זאת אומרת שהגיעה לפה קבוצה שהיא רק ישראלים, לשחק שני משחקי ליגה, אחד היא כבר שיחקה, הפסידה להפועל חיפה.
השני.
מחר היא תשחק נגד הפועל באר שבע, אנחנו לא נדבר על זה, כי לא היה משחק עדיין.
דעתי רוב הסיכויים היא תפסיד גם.
אני לא בטוח בזה, אבל אתה יודע, זה באמת תלוי מה מצב הרגליים.
אני לא יודע בזה, אבל בדיוק. מצב הרגליים, השחקנים הבכירים, שהישראלים הבכירים, שזה רומן סורקין שקבע סיכריה 35 נקודות, ורפי מנקו שקבע סיכריה 29 נקודות, ותמיר בלט, שכמעט שעבר סיכריה באסיסטים.
אבל לא היה טוב, כאילו...
נכון, אבל ברגע שמנקו משחק 36 דקות, סורקין 38 דקות, וג'יי כהן 33, ותמיר בלט 30, ודיברתו לא משהו, רק חוזר 29,
הבעיה באמת של קאט, אוקיי, אז בואו אני...
ובר שבע על פניו, לפחות לפי התוצאות, היא קצת יותר טובה...
מהפועל חיפה?
מהפועל חיפה.
לא בהרבה אבל.
אמרתי קצת.
תראה, אז...
אהבת את קצת?
כן, זה חלק אחד. חלק שני זה סיפור הזרים, אוקיי, נתכם ניגע בו.
כן.
וחלק שלישי זה התנהלות מקבי מול הליגה, הליגה מול מקבי, תכף ניגע גם בזה. זה לא כל כך כדורסל, אבל אני חושב שצריך לציין את זה רק כדי להבין לאן אנחנו הולכים מפה. אז אם אני חושב על מה הסיפור כרגע של קטש, הוא ביום חמישי יש לו ז'אל גיריס קובנה. תמיר בלט ורומן סורקין הם שחקני רוטציה, הם לא רפי מנקו, הם לא ג'ון די, ואפילו לא ג'יי כהן. וכשמסתכלים על ביג פיקצ'ר, אוקיי? אתה צריך לנצח את ז'אל גיריס קובנה.
אין שאלה.
כי אתה, אם אתה מפסיד, אתה פתאום יורד למקום 11 ביורוליג.
זה מחזור אחרון של הסיבוב, נכון? אני לא מתבלבל.
זה מחזור אחרון, כן, מסוגרים את הסיבוב הראשון. הם סיגרו במאזן חיובי, אבל יש הבדל בין 10-7 ל-9-8.
כן. אני בכל מקרה אסגור את הסיבוב במאזן חיובי.
כן. וזו שאלה, האם אתה שוב... אוקיי, ועכשיו אני אגיד, לקח ממה שראינו במשחק השני של הפועל ירושלים,
כן.
נגד הפולה, אחרי ההפסד לעירוני רמת גן, האם אתה יכול להרשות לעצמך להתבזות אם אתה מכבי תל אביב? כי אם אתה אומר, אני מחר
קוצה... גם הפועל ירושלים לא יכלה להרשות לעצמם.
נכון, וראינו מה, ראינו למה זה הוביל. אבל מכבי תל אביב במצב אחר מהפועל ירושלים. הזרים שלה לא פה, לא בגלל המצב הביטחוני. הזרים שלה לא פה בגלל עניינים של כסף ואיזושהי מלחמה נגד המועדון. זה לא אותו דבר. התבוסה היא של הפועל ירושלים הובילה באמת לאיזשהו לחץ בתוך המועדון, ואז אפילו את הלחץ על הזרים. אני לא חושב שמעניין את לורנזו בראון, או את וייד בולדווין, או אף אחד מתוך השבעה זרים האלה, שמכבי תל אביב תפסיד מחר 25 הפרש להפועל באר שבע. זה לא ישנה את ההחלטה שלהם.
מעניין אותי, לא נדע, האם בכלל הם ראו את המשחק.
זה לא חשוב.
לא חשוב, סתם מעניין אותי, לא אמרתי שזה חשוב.
זה לא מעניין.
לא, נכון, זה מעניין אותי.
אז אני אומר שהדבר שאני בוחן, הבחן אותו מחר, אתה יודע, מבחינת מכבי תל אביב, זה איך קטש מתייחס למשחק הזה.
מי משדר?
אני. בסוף יש לו חמישה ישראלים בכירים. החמישייה הראשונה של מכבי תל אביב, חשבתי על זה אתמול, זו חמישייה שיכולה לפתוח בנבחרת ישראל.
כן.
והיא הפסידה אתמול להפועל חיפה.
נכון.
שהיא קבוצה לא טובה.
אני חשבתי דרך אגב לפני המשחק, אמרתי, אוקיי, אני הנחתי שג'ייק וג'ון ישחקו רק בחמש. לא יבזבזו דקות של ג'ייק בארבע.
ג'ייק ו...
ג'ייק כהן ורומן סורגין, מה אמרתי?
ג'ון.
ג'ון, סליחה. כן. ג'ייק כהן וזה, ואז רפי מנקו יזוז לארבע, כי אין ברירה, כי אתה לא יכול לשחוק את ג'ייק. שמע, קודם כל, מה שאמרת הוא מאוד נכון. תמיר בלט ורומן סורקין בשלושת המשחקים האחרונים ביורולינג שווים 18 נקודות בממוצע. אוקיי, זה משמעותי. תמיר קלה 10.3 ב-23 דקות, ורומן סורקין ב-15 דקות 8 נקודות. אז זה דבר אחד מבחינת חלוקת הדקות. גם במשחק שבשבת ובשני כל כך קרוב, לתת להם אותה כמה דקות, זה תהיה בעיה. מקלתי להם לא יכולה להרשות לעצמה. ברור שלא, גם הפועל ירושלים לא יכלה להרשות לעצמה.
אבל שוב אני אומר, ראינו שזה הוביל לאיזשהו זעזוע.
כן.
אבל לא משנה מה יקרה מחר מבחינת מכבי תל אביב, הזעזוע הזה...
כבר קרה.
לא, הוא כבר... אנחנו בתוך הזעזוע.
כן.
בעיצומה של... לא יודע מה זה, רעידת האדמה, לא יודע מה עובר
לא,
מכבי תל אביב, זה
כן.
מילה נכונה.
תראה, זה פשוט חסר תקדים, אני חושב שזה הביטוי שיותר מתאים, כי מכבי... בכתבה היום באתר ערוץ הספורט של אומרים, אנא, שוטר.
סתם, קודם כל, הבהירה לי את המצב.
כן.
מאוד יפה.
נכון.
לא הייתה אף כתבה מספיק מעמיקה. זו הייתה הראשונה שבאמת נכנסנו...
וסיכמה את הכל.
כן, והבנו מה בעצם קורה
שם. יפה. ויש שם בהתחלה הרבה דוגמאות, ואז יש שם משפט מאוד יפה שאומר שזו פעם ראשונה שמכבי תל אביב מצאה את עצמה נאבקת במשבר, לא מול גורם חיצוני, אלא בתוך הקבוצה ובתוך המועדון. ולכן זה די חסר תקדים. כי זה גם יוצר פה, מבלי שירצו, אבל רק הפרדה, אני לא אומר שבין האנשים, בין השחקנים יש את הדבר הזה. ישראלים וזרים. אוקיי? אלה חזרו, אלה לא חזרו. הקיצוץ הוא זהה לכולם. אז זה כבר נוצרה הפרדה.
אולי אפילו לישראלים הוא קיצוץ גדול יותר מאשר לחלק מהזרים, לפי מקורות זרים.
אוקיי.
אבל זה ככה.
אז זה כבר יוצר הפרדה ויוצר מעמדות, מחנות, תקרא לזה איך שאתה רוצה, ואני עוד שוב, מדגיש, אני לא אומר שהשחקנים, בינם לבין עצמם, לא מסתדרים או באים בטענות זה לזה. אבל שראיינו את רומן סורקין לפני המשחק, ראיינו, שאומרים מה נאם ראיין את רומן סורקין לפני המשחק, ואת רפי מנקו אחרי המשחק, אתה רואה שזה קשה להם, שהם נמצאים בסיטואציה שהם לא יכולים, לא חשבו שהם יהיו בה, לא יכלו להתכונן אליה, ויש פה עניין.
גם הם.
וגם קטש ברעיון סיום משחק כן. שלו, והייתה היום כתבה בחדשות הספורט, כתבת וידאו שגם פחות או יותר עשתה סדר, ואני מניח שחלק מהדברים, לא הספקתי לראות אותה, אבל חלק מהדברים היו שם. ראית את קטש מתפתה, לא במובן שהוא מנסה למרוח מישהו, אלא במובן שאני באמת מאמין לו.
זה לא בידיים שלו.
שגם זה לא בידיים שלו.
אין לו מה להגיד באמת.
אבל איך הוא, שהוא לא באמת, איך הוא מתמודד עם זה? זה נוצר פה, אתה יודע, זה בעיה.
תראה, קבוצה ישראלית טיפוסית, אנחנו כבר חודשיים וחצי, מאז 7 באוקטובר.
כן.
כל קבוצה ישראלית עברה פה דברים שקבוצות באירופה לא עוברות כל החיים, מבחינת איך שצריך לנהל את האירוע.
נכון.
ומכבי תל אביב, תכפיל את זה פי 2.
אוקיי, רגע, אני עושה ברייק. הזכרת את זה ואני חייב. כל הכבוד, באמת, לכל הקבוצות שעושות תקסים. עכשיו אני ערכתי שני שידורים שהיו שני תקסים. במשחק שמכבי תל אביב על הפועל חיפה, מכבי תל אביב אחד משפחתו של רון בנימין, החטוף, הם גם העניקו דיסקיות מיוחדות לשחקנים, ראיינו את הבת שלו במחצית, והמודעות והשלטים והמחוות, זה כל הזמן שם. והטקס שעשתה הפועל תל אביב לפני המשחק היום, שהם לזכר של האחים יפתח ויונתן קוץ, שהקבוצת נערים תיקרא על שמם, והדעתי זו הדודה, שנעמה, תראה זה היה, באמת.
אני לא ראיתי, רק ראיתי את התגובות ברשתות.
זה היה פשוט צמרמורת, מעורר השראה. תראה, יש כל כך הרבה דברים שהם לא טובים בכדורסל שלנו. בספורט בכלל, אבל אני אוהב להתייחס לכדורסל, כי זה שלנו. לא משנה איזה קבוצה, עכשיו מנהלת, מה הם ניהלו, יש הרבה דברים, הרבה עניינים שיוצרים את זה, אבל הדבר הזה, ובסוף אני תמיד אומר, וכל מי שאמרתי לו, הכדורסל זה קהילה. הטוב, לרע, איזה הקהילה, וזה יתרונות של קהילה. באמת היה טקס, אני אומר לך, גם גור שלה וגם גיל ברק, אמרו לי את זה, זה מפרק אותך. זה היה כל כך יפה, ומעורר כבוד, ומעורר השראה, והקליפ שהם נגנו, זה מדהים. זה כל כך בתוכנו, בתוך היום-יום שלנו. לפעמים אנחנו, לא, אף אחד לא שוכח את זה. זה ברור לי.
לא, אבל אנחנו חיים לצד זה.
אבל אנחנו חיים לצד זה, ואז מגיע, מגיע הטקס הזה, ואתמול המשפחה של החטוף, ועכשיו לכבד משפחה שהייתה קשורה למועדון והלכה לעולמה באסון הזה של השבעה באוקטובר.
ראינו גם את הפועל וגם את הפועל ירושלים, מטיסות את
החטופים. כל הקבוצות, אני מזכיר עכשיו כי זה מאתמול היום, אבל כל הקבוצות עושות מה שהן יכולות בכל רגע נתון, וכל הכבוד. זה צריך להגיד את זה, הזכרנו בפרק האחרון שהקלטנו, זה שהפועל תל אביב, במקרה הפועל תל אביב, כן, עם אחיו של אחד ההרוגים במסיבה שהם הצטמנו, וכל הקבוצות עושות את זה, בלי יוצא מן הכלל, וגם המנהלת כמי...
איגוד הכדורסל, ואיגוד... את האירוע הזה שאחריו נכון. והתוצאות הטרגיות, אבל אתה יודע...
צריך לשים את זה פה. אנחנו כולנו זוכרים את זה כל הזמן, וזה באמת היה מרגש היום. יום ראשון, מדהים.
זה פשוט... פשוט
וחשוב להגיד את זה.
זה פשוט משהו ש... שאתה לא יכול לרפרף עליו.
לא.
שאתה חייב, את חזרת לשחק, מצוין. אבל אתה לא בשגרה.
לא.
אתה חייב כל הזמן שיהיה, שאתה, שמי שנמצא שם, בבית, במגרש, ידע כל הזמן בשביל מה, שזה שאנחנו משחקים עכשיו כדורסל, זה לא מובן מאליו.
לא.
שיש אנשים שהקריבו את החיים שלהם, ומקריבים את החיים שלהם כל יום, בשביל שאנחנו נשב פה, בשביל שאנחנו נלך לסופר, בשביל שהילדים שלנו ילכו לגן, בשביל שאנחנו נלך כדורסל, בשביל כל הדברים האלה, שהם... שזה הכי מובן מאליו ביום יום, אבל ממש לא מובן מאליו היום שאנחנו מצליחים לעשות אותם.
נכון.
בטח איפה שהיינו בשבעה באוקטובר, לאיפה שאנחנו היום לקראת סוף דצמבר.
כן.
אז אני רוצה לזכור את זה.
נכון. אוקיי.
סגור סוגריים, קשה לסגור סוגריים.
קשה, כן, לא נסגור אותם, ניתן להם לרחף פה ונחזור למכבי תל אביב. אז מכבי תל אביב באמת בפלונטר ארגוני, פנימי, מערכתי. אפשר לדבר על המשחק מול הפועל חיפה,
אני לא חושב שאתה
דבר. לא, אנחנו לא נדבר. אני אומר, אפשר להסביר X, Y, להגיד גם כמה דברים שכן מאפיין את מכבי תל אביב גם ביורוליג וגם במשחק הזה ברמה הגנתית, אבל זה לא העניין. זה עלול ליצור באמת טריז פה בתוך ארגון. אני לא יודע כמה זה ימשיך, האם תגיע איזו הצעה פתאום לשחקן מכבי תל אביב מהזרים מקבוצה אחרת ביורוליג.
תראה, עכשיו אנחנו בקראת תחילת מועד העברות.
כן.
נקרא לזה מהמחזור הבא, אפשר כבר להעביר שחקן והוא יכול לשחק.
כן?
יש מועד מאוד קצר. מאוד מדויק,
כן.
אני לא חושב שזה העניין.
לא, אבל גם זה עלול להגיע לשם, ולנהל את היום-יום הזה, עד כמה שזה נשמע, אוקיי, כל דבר אנחנו נגיד לא סוף העולם, כי ההסתכלות היא אחרת לגמרי, אבל בחיים של קבוצת ספורט.
זה מצב מאוד
קשה. זה מצב מאוד נפיץ וגדול.
אז מה הם אמורים לעשות? אני אגיד, אוקיי, בוא נגיד ככה. הם יכולים להגיד לשחקנים שהם מבטרים את הקיצוץ הזה.
כן.
יכולים להגיד את זה. אבל אז הם צריכים להסתכל על העובדים של המועדון שלהם, הם כן קיצצו 15% ולהגיד להם, אתם שווים פחות מהשחקנים.
ומצד שני, אם הם משאירים את הקיצוץ, הם צריכים להסתכל על האוהדים שלהם, ששילמו את המנוי ומגיעים אפילו למשחק בית, שמותר להכניס 5,000 איש, ולהגיד, חבר'ה, הם לא באים השחקנים שאתם ממש רוצים, לא ממש, גם אתם רוצים
לראות. האלה, אבל אתם תקבלו חצי.
נכון.
אז יש פה, הם פה בבעיה. עכשיו, מכבי תל אביב, אחרי המשחק מחר, לא תחזור לישראל עד לפחות אמצע ינואר.
15 לינואר.
אני לא יודע מי קיבל את ההחלטה הזאת.
זה רע מאוד.
ארי שטיינברג היום אמר שיש למכבי שני שבועות כפולים, הוא צודק.
כן.
זו לא טעות.
נכון.
מצד שני, מה-4 בינואר עד ה-10 בינואר, מכבי תל אביב לא משחקת.
למה 4 בינואר? ב-4 בינואר של המשחק?
משחק אחרון, אוקיי. יש להם 2 בינואר, 4 בינואר, 10 בינואר, 12 בינואר.
אוקיי.
מה-4 עד ה-10 זה 6 ימים, זאת אומרת, זה מרביעי עד שלישי, אני חושב, שהם לא משחקים. ושם הם יכולים לחזור לארץ.
כן.
הכל בסדר. הם באמת יכולים לחזור לארץ למשחק אחד. אני לא יודע אם זה הייתה בקשה של מכבי, כי היא לא יכולה בעצם לבקש לדחות למשחקים. אם זו הייתה החלטת מנהלת, זו כבר פעם שלישית העונה שמבטלים להם בגלל שבוע כפול עושים...
פעם שנייה, פעם אחת זה היה, הם אפילו את הסעיף,
עוד בעיה, אבל... בסוף, מכבי תל אביב תשחק את ה-X משחקים, 3 משחקים, עד אמצע ינואר.
כן.
עכשיו, אם מכבי יזמה את זה, כדרך מבחינתה להתמודד עם המשבר הזה שהיא נמצאת בו, ולא להתעכל עוד פעם בעובדה שחוז...
שצריך לחזור.
שצריך לחזור, אז אני אומר, אוקיי, מבחינת מכבי אינטרס ברור, אבל למה מישהו מאפשר להם את זה מהצד השני?
תראה, אני חושב שזה גם כמו הסעיף הקודם שדיברנו, אף אחד לא יוצא פה טוב. אוקיי, אני לא, עכשיו לא יחדש פה כלום לאף אחד. יש פה כמה עובדות נכונות. ארי שטיינברג אמר, יש פעמיים שבוע כפול, והוא צדק. המנהלת מתחשבת בכל הקבוצות הישראליות שמשחקות באירופה כבר שנים. שנים, יכולה לעבור עכשיו קבוצה, תגיד, פה מתחשבים יותר, פה מתחשבים פחות במאקרו. יכול להגיד לך, מהצד השני, שמנסים לייצר לוח שידורים ולקבוע אילוצים וכאלה, המנהלת מתחשבת בכל, אני לא אומר את זה לגנותה, אלא לזכותה. מנסה לאפשר את תנאים המקסימליים להצלחה של קבוצות ישראליות באירופה. אלה, זה שני הדברים שיכול להגיד שהם עובדות. עכשיו, מפה ועד הביצוע, יש פה בעיה. שזה פעם שנייה בתוך שבועיים וחצי, שדוחים משחקים לקבוצה אחת, וקבוצות אחרות שפחות, וקבוצות אחרות שיותר. עכשיו, אני לא מחפש לעשות שוויון. מי שאפשר לדחות לה, וזה לא משפיע על הבריאות, שידחו לכולם. אבל ברמת הנראות, קודם כל הנראות, זה נראה לא טוב.
יש כאלה, אגב, שאומרים שמכבי תל אביב הולכת להיפגע מהדבר הזה.
שהיא לא תשחק?
שהלוז שלה הולך להיות משוגע אחר כך, שהם צריכים להשלים כל כך הרבה משחקים.
נכון.
אז כאילו שהאינטרס פה הוא בכלל לא של מכבי לעשות את זה, ולא ברור למה זה קרה.
מכיוון שאנחנו לא יודעים אפילו מי נתן את ההוראה, כדברי המשפט הידוע, אז אתה לא יודע להגיד את הזווית. אבל שני הצדדים לא יוצאים פה טוב. עכשיו, יש מצבים כאלה שבסוף לא יכולים לצאת כולם מנצחים. זה בסדר.
כל מה שצריך פה זה משחק אחד.
כן, משחק אחד.
בשבעה בינואר.
משחק אחד ולהוציא דברים החוצה, ושהכל ייראה שנעשתה פה החלטה. יש הרבה החלטות לפעמים שהן מתבססות על תקדימי עבר אצל כל אחד מאיתנו, כל אחד מפרש את זה אחרת ולוקח לאן את זה שהוא לוקח אצלו. אבל ככל שאתה מוציא דברים בצורה יותר מסודרת, כמובן יותר שקופה, אני לא הולך לעניין הזה, אתה רותם אנשים, בתוך ארגון אפילו, שאתה נותן מידע על הרבה אנשים, בתוך שידור, אוקיי, בתוך העולם הקטן שלי, שאתה נותן את כל המידע לצוות שמשדר, לקונטרול שלידך, אתה רותם אותו ומצליח את המשימה. זה אותו דבר. יכול להיות שאם עכשיו נסתכל ונשב עם מישהו, לא משנה, מאמינת או מכבי, הם יסבירו לנו. תראה, זה עוזר פה לכולם.
סתם לדוגמה. אבל זה לא נראה טוב. אנחנו לנו משחק, לא יודע איפה כרגע,
כן.
לא זוכר. אין לנו טיסה עד השבעה בינואר. כן. אין, אנחנו נמצאים במקום שאין בו טיסות.
וזה באמת נכון, כי יש ימים מסוימים שיש טיסות לבלגרד וחזרה.
הכל טוב. תוציאו הודעה רשמית.
בדיוק.
תסבירו. כמו שלא הסברתם בכלל את סיפור הזרים, כלום, אפס הסבר.
כן.
לא יגיעו איתנו לישראל. זה ההסבר שאתם נותנים לקהל האוהדים שלכם, זה מה שמגיע להם נכון. לקבל. ובסוף, אתה יודע, מכבי תל אביב, היא הרוויחה את מעמדה ביושר כקבוצה הגדולה ביותר בישראל. ולכן, לא מעניין אותי הסיבה כרגע. כשהיא שלושה שבועות לא משחקת בליגת העל בכדורסל, זה פוגע בליגה. הליגה מאבדת את אחד ממוקדי המשיכה הכי גדולים שלה.
וגם שהיא כבר באה, היא באה בחצי הרכב.
נכון, אבל את זה אני אומר, אוקיי, זה...
אבל זה גם חלק מהבעיה, כי אם לפחות שהם היו באים, אוקיי, מדבר עכשיו בתור רועד, אם אתה... בקובע של מי שרוצה לראות כדורסל, איכותי.
כן.
אם באה כל הקבוצה, אז אולי אתה חיים, זה יותר בשלום. אני לא אומר על אוהדי מכבי, ואני לא יודע איך הם רואים את זה. אבל לפחות שהם באים, הם באים עד הסוף.
למעשה...
אוקיי, שאתה לא בא, וגם שאתה בא...
הכוכבים המרכזיים, לורנזו ווייד, לא היו בישראל.
לא.
מאז 7 באוקטובר היו ניבו.
אני לא נכנס מי, אם עכשיו כל השבעה צריכים לבוא.
אני אומר, אבל הם לא היו פה. כעובדה, ששני השחקנים שבאמת...
היו ניבו, ריברו, קליבלנד... וווב.
ווב, אני אומר.
גם בונזי לא היה.
כשאתה קונה כרטיס למכבי תל אביב בתחילת העונה, יש לך שני שחקנים שאתה קודם כל רוצה לראות.
כן.
אחד זה לורנזו ברון, השני זה ווייד בולדווין. בשבילם אתה קונה כרטיס. שוב, לא מקנה באנשי מכבי תל אביב.
לא.
זה פלונטר מאוד מסובך.
כן.
אני חושב שיש ממנו דרך החוצה, אבל היא דרך מערכתית, שהיא גדולה יותר מכל הדבר הזה. כי כששחקני מכבי תל אביב רואים שממש בפינת הרחוב בבלגרד, יש עוד שתי קבוצות, שאחת מהן החתימה עכשיו עוד שני זרים חדשים, והשנייה, לא מדברים שם בכלל על כסף, כי זה לא אישו, שחקני מכבי תל אביב אומרים, רגע, אבל אנחנו קבוצת היורוליג, אנחנו הקבוצה הבכירה, איך אנחנו עכשיו אוכלים פה 15% קיצוץ בתקציב, ושתי קבוצות ישראליות שאמורות להיות פחות גדולות מאיתנו, אצלהם הכל ממשיך כרגיל, יש פה עניין. זה כבר אגו שהוא לא...
שהוא לא רלוונטי לדיון בעיניי.
אבל הוא משחק פה תפקיד.
לא אמרתי שלא, אמרתי בעיניי. הוא לא רלוונטי לדיון.
אני חושב שהוא לא רלוונטי.
לא צריך להיות רלוונטי
לדיון. לא צריך להיות רלוונטי לדיון, אבל ברור שהוא נמצא שם.
כן.
שוב, מכבי תל אביב עכשיו, אני חושב שהסיפור הזה ילך הצידה, כי מכבי תחזור לשחק ביורוליג, והיא תשחק ביורוליג עכשיו 5 משחקים רצופים, והיא תהיה עם סגל מלא. אני סומך על השחקנים של הליג, ליורוליגים.
אבל אי אפשר להתעלם מזה, שעדיין יש פה משהו, אומר לך שכמו שאמרתי קודם, שיוצר הפרדה, וגם שמכבי תל אביב תבוא ותשחק ביורוליג, וכביכול לא תיווצר ההפרדה, כי כולם יחזרו להיות ביחד, אתה לא מוחק את זה. בסוף רפי מנקו ורומן סורקין ותמיר בלט וג'י קוהן וג'ון די, לא אומר שתיווצר טינה, באמת, אני לא מרמז שום דבר כזה, או רומז. אבל הם הזכירו שהם חזרו לפה, והשאר לא. והם שיחקו עוד 30 דקות באמצע בשבוע, ויומיים אחרי זה נסעו באוטובוס לבאר שבע. והלוואי ובשבילהם, כאנשים, כדי שלכולם יהיה כיף ביחד, זה לא ישפיע. אבל ככל שהזמן יתגלגל, ובסוף העונה מתגלגלת קדימה, שאנחנו כבר עוד מעט נגמר דצמבר. זה משהו שבאמת יכול לשנות ולהרוס מקצועית את כל העונה של מכבי תל אביב.
תראה, לא, לא צריך לשקר, העונה הזו היא מבחינה מקצועית, כרגע, אני כבר עברתי נושא, לא עונה גדולה. רוב הקבוצות, לא בסגלים שהאידיאלים שלהם, בלשון המעטה, אבל אם תיתן לי, אם אתה צריך למצוא נקודה חיובית אחת של כדורסל בעונה הזאת...
6 מילים.
כן.
גליל, עליון, ברק, פלג, רואי אובר.
6 מילים, יפה, יפה.
תראה, מלבד זה שגליל היא סיפור. אוקיי, כל מי שאוהב קצת כדורסל הישראלי, זה משחק לו בבעלותות הנוסטלגיה, והיא נמצאת בקו האימות בצפון, והיה את כל הסיפור, פינו, איפה ישחקו, מחליפים ביתיות, אז יש את העניין הזה שכביכול אנחנו יודעים להתמודד איתו, כי מאז 7 באוקטובר זה משהו שמלווה את חיינו האישיים, מקצועיים וספורטיביים. לא יכלה לאחל לעצמה, גליל עליון, בן אדם, מושלם יותר לעבור את התקופה הזאת מאשר ברק פלג. אמרת זה אופך שלך בחמישיות, אני עושה קצת פרפרזה. כל מה שעובר על הקבוצה הזאת, והיא מתמודדת עם הרבה, באמת, ברק פלג זה המקום, האיש הנכון בזמן הנכון. זה דבר אחד. רוי הובר. רוי הובר הוא היום השחקן הכי חשוב בליג. השחקן הישראלי חשוב בליג. כשאמרתי את זה לכמה חברים, הוא הכי טוב בליג, אמרו לי מה, לא סורקין, לא זה, לא זה. אמרתי, אוקיי, חודש באחד על אחד, ההוא יותר טוב, זה לא משנה. או בלאט, או כאלה.
הוא השחקן אבל... שאם יעזוב את הקבוצה שלו, היא תיפגע הכי הרבה.
יפה, אבל נכון ש-MVP, אנחנו לא נוטים לדסקס על זה, זה most valuable player. שחקן עם הכי הרבה ערך, שעבור הקבוצה שלו, זה השלמה בסוגריים, זה לא בתוך הראשי תיבות. רואי וובר עם השחקן הכי ערך עבור הקבוצה שלו. עכשיו, עזוב את זה, מספרים, סתם, יבשים, אוקיי, נחמד, תמיד כיף מספרים. אז רואי וובר השנה, הוא 18.2 נקודות בממוצע, 53.7% ל-2, 46.4% ל-3, 8.6 אסיסטים. אבל זה לא רק זה. הכל עובר דרכו. הכל זה הוא. הוא מייצר את ההתקפות, לא תמיד הוא צריך לסיים אותם. הפיק אנד רול שלו וליאור קררה, שחזר מחדש ועומד ונמצא בעמדה מספר 4, הוא כלי נשק רציני, אבל הכדור עצוב, אבל אתה רואה איך קבוצות, מנסות למצוא פתרון לרוי הובר. הוא מדהים. מלבד העובדה שכנראה מדובר במנהיג. שראינו את זה גם בכתבה הנחמדה בשנה שעברה בחמישיות עם איתי מושקוביץ, גם השנה בכתבה בתוכנית ראשונה של חמישיות שבה הוא קורא לקררה והופך להיות אמוציונלי עם דמעות בעיניים שהחבר שלו ששחק שנתיים כדורסל, חזר לשחק כדורסל ומצליח לתת עונה טובה. הוא מדהים. יש שחקנים, תראה, גם עמית גרשון נותן עונה מדהימה. מנצל את הסיטואציה. יהיו הרבה שחקנים שמנצלים את הסיטואציה.
אבל זה לא קבוצה בצלמו.
אבל זה פשוט קבוצה של רועי הובר, וזה מדהים שגליל עליון מחזיקה שנה שלישית ברציפות את השחקן הישראלי הכי משמעותי בליגה. נמרוד לוי שנתיים, ועכשיו רועי הובר. הוא עושה הכל, ובאמת הוא נהדר. וזה כיף לראות, הם גם משחקים כדורסל יפה. באמת יש משחקים, אנחנו עשינו ביחד משחק, לא נציין איזה. אוקיי? והוא היה משחק קשה לצפייה. ושתי גם זאת שניצחה, לא הייתה כזאת טובה. גם שגלין מפסידה, גם שהיא מנצחת, כיף לראות אותה, ושחקנים משתפרים, לא תן אמסלם, אתה רואה את הקפיצה. אתה רואה דברים שהוא שיפר, אתה רואה דברים שהוא הוסיף, שהוא מנסה. ג'יימס פלדין, מנהיגות לשמה, קלה במשחק האחרון 7 נקודות.
לא רלוונטי.
אוקיי? עזוב את המנהיגות והזה שבגלל זה לא רלוונטי. הוא מסיים את המחצית הראשונה עם 4 אסיסטים ופיק אנד רול, הוא ייצר לכולם. הוא מתנהל על המגרש בצורה שמשלימה ומביאה פה סיפור, והכל ביחד הופך, אני כתבתי לברק פלג, וסליחה ברק שאני מגלה,
עכשיו אפשר
שיכול להיות, ולדעתי, לא, אני, הוא אומר, אני אומר לדעתי, אמרות כל הקשיים, בסוף העונה הזאת, גליל עליון תהיה סיפור הסינדרלה, של עונת 23-4. צחק. באמוג'י, אבל צחק. ולדעתי זה הולך לשם.
אני חושב שזה נכון שהדיון האחרון המשותף שלנו היה גליל עליון.
רגע, אנחנו לא נדבר על המשחק של זריקה?
לא, לא רלוונטי. כי...
זה החלק שאני שם ועכשיו נכנס
לבנה? לא, אתה לא צריך, אנחנו מדברים, ג'ובה. רק אני ואתה פה ומי שמאזין.
כן.
כי אנחנו באנו לדבר הזה באמת מאהבת הכדורסל הישראלי, וזה מה שניסינו פה. לעשות בכמעט 4 שנים, אני חושב. זה היה מהקורונה.
כן.
זה לא, לא אני התחלתי, עם רוי כהן, ואז הגיעו הקפסולות, ואז אני נכנסתי לנעליו.
מרץ 19 בעצם. מרץ 20.
מרץ 20.
עונה 19-20.
ואנחנו עכשיו בדצמבר 23, זאת אומרת, כמעט 4 שנים. 223 פרקים, בלי פרק 200.
כן.
פרק 200 לא היה.
אולי ישמרו לי את פרק 200.
יכול להיות.
אתה רוצה לקרוא לזה פרק 200? יכול להיות שצריך שנות, צריך להיות פרק 200.
אז, אנחנו באנו מאהבת הכדורסל. ניסינו.
אנחנו עדיין באים מאהבת הכדורסל.
נכון, לא, אני אומר, אבל ניסינו. לפעמים זה, אתה יודע, מתפקשש, ויש דברים, ויש קבוצות שכועסות עלינו, ואוהדים.
נכון.
ולא עשיתם את ה...
בעונה האחרונה ספגנו הרבה.
לא עשינו את הפודקאסט הזה בזמן, ולמה דיברתם על הקבוצה הזו, ולא על הקבוצה הזו, ומה עם זה. אבל אני חושב שגם המאזינים, אני מקווה לפחות... הבינו שאנחנו באים ממקום טוב. ואנחנו עובדים בתקשורת שלנו הרבה שנים. זה לא קל לבוא ממקום טוב. כי זה לא כל כך מתאים לתקשורת. וגם לנו, יכול להיות שאם אנחנו היינו יותר ארסיים ויותר מעצבנים ויותר, נקרא לזה, מחפשים את הצהוב, גם לנו היו יותר מאזינים. אבל זו לא הייתה המטרה. זו אף פעם לא הייתה המטרה.
נכון.
ואני חושב שאחרי שאנחנו מסתכלים אחורה על הפרקים שלנו, אז אנחנו צריכים להיות גאים בעצמנו, שהצלחנו לשמור על, על עצמנו בתוך הדבר הזה, ולהישאר נאמנים למי שאנחנו. וזה לא היה פשוט, ואני חושב שזה, כאילו לא רוצה לשבח את עצמנו, אבל זה מה שעשיתי. אז אני חושב שזה היה...
תראה, אני...
שזה היה הדבר הטוב שעשינו.
אני מסכים איתך כמובן. אני חושב שגם... אני יכול להעיד על עצמי שהרגשתי את זה. זאת אומרת, שנכנסתי לספיק אנד רול, שבאיזשהו שלב זה משהו שמאוד רציתי לעשות, פודקאסט, מכל כך הרבה שעות שאני מאזין לפודקאסטים. אתה יודע, אפרופו פתח סוגריים, בסיכום שנה של ספוטיפיי, אז אחד הגלויות שנוצרות, אם נקרא להן ככה.
זה למה?
זה, יש לך כישורי האזנה טובים, האזנת, לא, עזוב מה האזנת, האזנת 2,356 שעות לפודקאסטים השנה. סתם, זה המספר, אני לא זוכר אותו בעל פה, אבל הוא 4 ספרות. ובאיזשהו שלב הרגשתי שיש מקום, וזה מה שאני רוצה לעשות, ובאמת זה התחיל ב-2019, בסוף עונת 2018-19 עם רועי כהן, ואחרי זה אתה... נכנסת, וכל מה שאמרת, אני כמובן מסכים להכל, אבל גם הרגשנו את זה, וזה הרגשתי במקומות, אתה יודע, אתה מפגש, וברוב התגובות, לבד זה שהן כמעט תמיד חבקות ומפרגנות ואוהבות, אני חושב שאנשים הרגישו את זה. זאת אומרת, פעם נתקלתי, לפעמים חיפשתי, ואז היה, ראיתי איזו תגובה מצחיקה, שהם משעממים ולא מעניינים, סבבה, הכל טוב, לא הפריע לי אף פעם. אבל התגובה אחת שתמיד זה שזה יהיה המקום היחיד שבהם ידברו על הפיק אנד רול של גלבוע גליל. ומבחינתי זה...
זה מחמאה גדולה.
זה מחמאה גדולה מאוד. ובאמת הכי קל לדבר על הקבוצות הגדולות תמיד. זה גם מעניין, זה כיף. זה לא שזה לא
גם
כיף.
גם אנחנו עשינו את זה הרבה.
אנחנו עושים את זה?
הרבה פרקים. גם הפרק הזה היה לקבוצות הגדולות בגדול.
אבל יש מכלול, ואתה זוכר את כולם ואת הכל ואת הסיפורים, וזה ממש כיף. אני לא זוכר שעדי כהן סבן היה בפודקאסט אחר. אני לא זוכר שליאור קרירה היה בפודקאסט אחר, אם נדבר ממש על דמויות. אפילו ברק פלג, שהוא שם הרבה יותר גדול, בפרספקטיבה של 20 שנה שכדורסל הישראלי, או 30 שנה שכדורסל הישראלי. וזה כיף. בסוף, שנינו אוהבים כדורסל, אתה יודע, אני לא עכשיו, לא נס... כאילו, אפשר לדבר וזה שאני עוזב והכל, אבל עכשיו נהפוך את זה לאיזה משהו. אנחנו באים לעשות משהו טוב, ואני חושב שאנחנו מצליחים.
אני חושב שדמרתי לך את זה לפני השידור, אני אגיד את זה גם לפני כולם, שבזמן אחר, נגיד והכל היה פה נורמלי, אז היה לי הרבה יותר קשה. כי זה היה מרגיש לי כמו סוף העולם. כי זה העוגן שלי גם פה, בתוך הדבר הזה, של דבר, משהו שאתה רוצה לעשות, כל הזמן, שכאילו כיף לך לעשות. אבל בתוך כל מה שאנחנו חווים, אז הפרופורציות הן מאוד ברורות.
נכון.
אז אני רוצה להגיד לך תודה, ו...
תודה לך.
אני לא יכול להגיד לכם שאני יודע מה יעלה בגורל הפודקאסט הזה, כי אני לא יודע. אבל מכיוון בג'ובה לא יהיה פה, אז בנהלה הנוכחית, זה לא יקרה יותר. אבל אנחנו נסתכל על מה שהיה, והיה נהדר, ונהננו, והיה לנו כיף, ואני מקווה שגם אתם נהנתם. ואני מניח שהדרכים שלי ושל ג'ובה ישתלבו עוד בעתיד בצורה כזו או אחרת. אני מקווה שגם אתה חושב ככה.
כן, זה די ברור לי, זה לא... חוץ מהחדר אוכל בשפעים.
לי החדר אוכל בשפעים.
שזה עשינו הפסקה כרגע. כן, אין לי... תראה, זה מוזר, זה שבוע פרידה. אוקיי, ואני... אני נפרד כל יום מעוגן, מלבד שאני עוזב את ערוץ הספורט אחרי 20 שנה, אני נפרד מעוגנים שהיו חלק משמעותיים בחיים שלי, ובמשפט, בביטוי מאוד כבד, אבל בהגדרה שלי את עצמי, גם ממה שאני הגדרתי ומה שזה החיים הגדירו. אז היום ערכתי יום ראשון, 24 בדצמבר, את שידור כדורסל הישראלי האחרון שלי. שזה גם משהו שעשיתי המון שנים בתור מפיק של שידורים, בתור עוזר הפקה, ואחרי זה בתור עורך שידורים, ושאני חושב שבמקרו, בשנים האחרונות, הבנתי שלערוך שידור זה הדבר הכי טוב בעולם מכל מה שאני עושה. ואני אוהב את כל מה שאני עושה, אבל שידור החי של אתה לא יודע למה אתה הולך ואתה צריך להגיב, והשילוב בין מה אתה מתכנן למשהו שעובד, למשהו שלא היית מוכן, הוא הכי בא לידי ביטוי בשידורים חיים. וביום שלישי אני אפרד מחמישיות. התוכנית שהתחלתי בה בערוץ הספורט בתור עוזר הפקה. עשיתי את כל ה... הגענו לזה בסוף שאני צריך לספר את כל זה, אבל...
זה היה ברור שאם זה, אתה תספר את זה, איפשהו זה פה.
זה פה.
כי אתה לא יכול לספר את זה בשום מקום אחר. המקום הזה, הרדיו הזה, הוציא אותך מהאלמוניות שלך.
נכון.
ואני לא חושב שאתה חשבת שאתה עשה את זה בחיים שלך.
נגמר, היום...
אתה עדיין כל פעם שרואים אותך ברחוב ומישהו אומר לך ג'ובה, אז אתה מסתכל עליו ואתה אומר, אבל מאיפה אתה יודע מי אני?
נכון.
אז אנשים יודעים מי אתה.
כן. בדיוק אמרתי את זה היום לפופלינגר שישבנו לדבר, ומחמישיות אני אפרט, זאת תהיה התוכנית האחרונה שאני ארוך, ובאמת עד היום פספסתי שתי תוכניות, מאז עונת 2004-5, אחת, ב-31 לדצמבר 2007, שעודד קטש פוטר ממכבי בתל אביב, ועשו תוכנית שלא מן המניין, לא הייתה אמורה לתוכנית, זה היום של ליגת אלופות, עשו תוכנית ספשייל, ואני הייתי בדרך לצילומים של כתבת ליגה לאומית בהפועל באר שבע, ואז קשור להודיע לי שעושים את זה. זו הייתה תוכנית רק על העניין הזה, היו מהנהלה, והייתה כתבה וכאלה. ולפני שנתיים בקורונה הייתי בבידוד, והכנתי לתוכנית מהבית, ונטע כהן המפיקה שלנו ניצחה על הכל מהבית שלה, שגם היא הייתה בבידוד, ואיתן דולפן התגייס וערך את זה פה בפועל. אלו שתי התוכניות היחידות שפספסתי. שנה שעברה לא יודע למה פתאום התחלתי לספור, וערכתי, רק ערכתי, עזוב תוכניות שהשתתפתי. בתור עוזר הפקה, במה אינסרטים, עורך משנה ועורך מעברונים. מעל 300 תוכניות. וביום חמישי יש שידור היורוליגה האחרון שאני עורך, שזה משהו שהצטרף רק בגדול לערוץ הספורט מעונת 2009-10. זו הייתה עונה הראשונה שהתחלתי את התפקיד הנוכחי שלי. אבל הפודקאסט זה באמת משהו ששיפט שלא ציפיתי לו. ברמת התגובות, ברמת איך זה השפיע על אנשים, בין אם זה במעגל הכדורסל, ספורטאים, מאמנים, שתקשורת גם, כל מיני תגובות שאתה מקבל, לבין אנשים שאתה סתם פוגש. בצומת בית השיטה, במסעדה, בארוחת ערב, שאתה הולך לאסוף טייקווי בקורונה ואתה עם מסכה, כל דבר. אני חושב שאני לעולם לא אתרגל לזה. זה תמיד יביך אותי, ואחרי זה יצחיק אותי בכלל לספר על זה. כמו שהיה לנו בפעם האחרונה, שהיינו בחדר אוכל בהתנדבות בשפעים, וזיו, שעבד איתנו, הוא אומר לי, אתה מוכר לי. הוא אומר לו, אוקיי. הוא אומר לי, איך קוראים לך? אני אומר לו, אופר. הוא אומר לי, אופר מה? הוא אומר לו, גרוס. הוא אומר לי, כדורסל, ותשמע, הצלת לי משמרת. אמרתי לו, איך הצלת משמרת? אתה חייב לספר. הוא אומר, הייתי שליח פיצה בזיכרון, ושלחו אותי נסיעה לחדרה, שזה נסיעה הכי מעצבנת שיש בסוף משמרת. ושמתי איזה פודקאסט, והגעתי לפודקאסט NBA שידו גור, ואתה התארחת, ווואלה, כל השיחה שלכם על דנבר פיניקס סדרה אותי, והגעתי מבסוט. לא אתרגל לזה לעולם. באמת שלא, אני לא יודע עוד מה אני אעשה ברמת פודקאסט כזה או אחר, אבל זה עשה משהו שונה. ואני באמת שמח על כל מה שעשינו, ומאוד גאה במוצר הזה. וזהו, ואני חושב שאני אסיים פה להביך את עצמי.
צריך להודות לערד.
נכון.
ערד ירושלמי.
ערד ירושלמי, תודה רבה.
גם למנור בירמן.
גם למנור בירמן.
שהתחיל איתנו את הדרך הזו.
שלא רצה להתחיל איתי בהתחלה, אבל אחרי זה כבר הסתדר.
בסדר גמור. וזהו. אז תודה רבה לכם.
אתה סוגר?
לא, אתה סוגר, אבל תודה רבה לך, ג'ובה.
תודה רבה, פרופסור אלפרין. עד כאן ספיק אנד רול הפעם, תודה רבה שהזנתם, מזמינים אתכם להזין לעוד פודקאסטים נהדרים מבית ערוץ הספורט, גם באפליקציית 5 רדיו, בכל אפליקציות הפודקאסטים שלכם, הנושא המתמיד, עולים לרגל, פודקאסט ה-NBA, יורוסטר פוד שהקליטו, כמובן פרק לתחילת שבוע וסיכום מחזור, ושיהיה שבוע טוב, הרבה כדורסל, ושכולם יחזרו הביתה וכל החטופים, ושיהיה שקט, ותודה רבה.